שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק חדש של התחדשות ושות, פודקאסט ההתחדשות העירונית של אתר אייס, שמבקש להפוך את המסע הארוך של התחדשות העירונית למובן, שקוף ונגיש יותר עבור בעלי הדירות. אני איציק יצחקי, ביתי בנוהל הקבוע עורכי הדין אפרת רשב וגיא פרמן, הבעלים של משרד פרמן רשב ושות, במשרדים החלוציים והמובילים בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. שלום אפרת, שלום גיא.
שלום איציק.
בפרקים הקודמים דיברנו בעצם על השלבים הראשונים של מזמי התחדשות עירונית. הפרק הנוכחי אנחנו רוצים להדגיש לתחום שכולו צבוע באפור. אני רואה אתכם כבר מחייכים, קידום הליכי התכנון והרישוי בדרך להוצאת היתר הבנייה. זה כבר עושה לי קצת איזשהו קושי לדבר על זה. הפרוצדורה הזאת נמתחת לא מעט שנים.
ננסה להנגיש את זה בצורה חיובית.
הכי חיובית שאפשר, אני חושב שזה גם נושא חשוב. אפרת, בוא נתחיל איתך, תארי לנו קצת בשלב הזה של הליכי התכנון והרישוי, איזה בעלי מקצוע נכנסים לכאן לתמונה, מי אחראי לתיאום ביניהם?
קודם כל, זה אחד מהשלבים הכי ארוכים בכל התהליך, אבל זה גם אחד השלבים המרגשים ביותר, כי בעצם עברנו כבר את שלב של החתימות, ואנחנו מגיעים כרגע כדי להביא את החזון לאיזושהי מציאות, ולהתחיל לקדם בפועל ובעשייה את ההסכם לכדי איזושהי תוכנית שאפשר בסופו של דבר לעבוד איתה. השלב הזה, אז כמו שאמרנו, קורה אחרי שכבר חותמים על ההסכם, אחרי שהיזם פועל לאיזושהי תוכנית עקרונית שעברה את האישור של היועצים. היועצים איתם הבעלים בשלב הזה זה עורכי הדין, מפקח, שמי, אבל כשמגיעים לשלב של התוכנית, נדרשים פה מינוי של המון יועצים נוספים, שזה שמי של מלווה את התוכנית, הוא גם עושה את הטבלת איזון והקצאות, יש לנו גם את הטבלת ניקוד בהמשך, גם את הדוחות שהוא
זו
עושה.
זו הטבלה שכולם תמיד רבים עליה. לא משנה מה יקרה.
אבל היא אותה דווקא עורכים בשלב יחסית הרבה יותר מאוחר, כשאנחנו מדברים על קידום תוכנית, טאבה, אז בשלבים הראשונים זה דווקא יועץ תנועה, אגרונום, יועץ קרקע, וכל היועצים האלה זה רשימה.
שעולים לא מעט כסף ליזמים, אז הם כל הזמן מתבחיינים. אתם לא יודעים כמה אנחנו משלמים על יועצים, הם אומרים, שוכחים את זה לתוך
ה... עשרות יועצים לא בודדים, ומבחינת עלויות זה מאות אלפי שקלים לאותו יזם שמתחיל לקדם את התכנון. זה השלב בעצם הראשון שאנחנו יכולים לומר שהיזם מתחיל להכניס את היד לכיס, ולהשקיע בפרויקט, בשלב התכנון הזה. כמובן שמי שמנהל את כל התהליך הזה, זה אותו אדריכל של הפרויקט שהוא מלווה את זה. זה שלב בעצם שהוא הכי מרתק את הבעלים.
מה האינטראקציה מול גופי התכנון פה בשלב הזה?
מבחינת בעלי הזכויות, האינטראקציה היא מאוד מאוד נמוכה, אם בכלל יש אינטראקציה, בדרך כלל אין אינטראקציה, מי שמנהל את כל התהליך הזה, זה אותו אדריכל של הפרויקט, ביחד עם היועצים וביחד עם היזם. התפקיד שלנו כעורכי דין כן לוודא שהאינפורמציה מונגשת ושקופה לבעלים, שיודעים מה קידמו, עם מי קידמו, מה הגישו. לא בכל פגישה אנחנו דורשים לקבל את התהליכים שבוצעו, כי יש עשרות פגישות, אבל אנחנו כן רוצים לדעת ולעקוב אחרי התהליך ולראות שהתהליך מתקיים כסדרו. אנחנו רוצים לדעת שיש תנועה בתהליך, כי הרבה פעמים זה בדיוק הפרק זמן בתוך הפרויקט שעשוי להיכנס לאיזשהו כיפאון, כי פה משתנה מדיניות, שם משתנה מהנדס העיר, ולכן מבחינת התהליך הזה זה תהליך קריטי מאוד להיות בו עם יד על הדופק, לראות שדברים קורים.
טוב, גיא, תספר לי קצת מבחינת העלויות, מי בעצם משלם על כל הסיפור הזה, על כל התהליך הזה של הרישוי, זה היזם, זה הדיירים, איך מתחלק את השלום?
צריך לזכור שעסקאות התחדשות עירונית, הדיירים יוצאים מתוך הנחה מאוד מאוד פשוטה,
שזאת אנחנו עסקת, לא משלמים כלום.
שזאת עסקת נטו. שבה הם לא מוצאים אגורה מהכיס. יש בזה מצד אחד יתרון, כי זה מסייע בהחתמת דיירים, כי אם אני לא צריך לשלם לאף אחד, אז... מצד שני, יש בזה חיסרון מאוד מאוד גדול, כי ברגע שאתה קנית את כולם בחינם, אז ככה אתה גם מתייחס לאירוע. מי שנושא בכל העלויות האלה זה היזם. צריך לזכור, ופה זו נקודה שחשוב להגיד אותה, יזם שבא לעסקת התחדשות עירונית, הוא בעצם מקבל את הקרקע ללא עלות, כי הוא לא קונה אותה בפועל. הוא משלם בגין החתימות אולי, אבל הוא לא צריך לקנות קרקע.
הסיכון שלו פוחת פה משמעותית.
רק ברגע שהוא הגיע לרוב הדרוש, אז הוא מתחיל באמת להוציא את הכסף. כמו שאפרת אמרה, להתחיל לשלם בעצם לכל אותם יועצים, שמי שמוביל את התהליך זה האדריכל עצמו, שהוא בעצם מקדם את התהליך עצמו. זה מבחינת מי שנושא בלוי.
אגב, מבחינת התחדשות עירונית, הרי בסוף צריך להזכיר את זה, אמרתי קודם שהסיכון יותר נמוך, כי אין פה גם עלויות מימון לקרקע וכו'. התהליך הוא הרבה יותר קל, גם הרווח היזמי בסוף הוא הרבה יותר גדול. אני רואה בדוחות של חברות הנדלן, הרבה פעמים 20-22%, אתה לא יכול לקבל את זה בפרויקט רגיל.
זה שבדוחות מופיעים מספרים מאוד מאוד גבוהים זה מצוין. צריך לזכור שאנחנו בתהליך ארוך לרישוי. זה לא שאני חתמתי את בעלי הדירות, קיבלתי קרקע ללא עלות, ועכשיו אני מוציא יותר בנייה מחר בבוקר. צריך לקדם טאבה, יש התנגדויות, יש עררים, אחרי זה גם שאתה מגיש את הבקשה ליתר בנייה, זאת אומרת, אתה בתהליך, שאתה יכול לקחת פרויקט שהתחלת אותו ב-2010, ורק ב-24 לעלות על הקרקע. קח את זה בחשבון, זאת אומרת, ובעצם אתה מתחיל לקבל את הכסף רק ב-28, כי כשאתה מוכר את הדירות, מהפרויקט אתה גם לא יכול למשוך את הכסף. אתה יכול להתחיל למשוך את הרווח שלך רק אחרי שהפרויקט יסתיים. זאת אומרת, אתה פה במימון, זה לא משנה אם אתה במינוף או בכל דרך אחרת, שבעצם את הרווח אתה רואה אותו לאורך תקופה ארוכה.
כן,
צריך לקחת את זה בחשבון.
אמרת קודם שלא משלמים, לדעתי משלמים רק בבריאות, החבר'ה של בעלי הזכויות, כי זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד קשה, צריך להזכיר את זה. גם פה, אגב, דיברנו על הפסיכולוגיה שאתם עושים לא מעט בתוך התהליך הזה. גם פה נדרש אורך רוח והרבה מאוד סבלנות ולדבר עם האנשים.
בפרט בתהליך הרישוי. תהליך הרישוי זה אחד השלבים בפרויקט שבו רב הנסתר על הגלוי, כי מי שמקדם את התכנון זה היזם, והרבה פעמים אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בתוך הוועדות, אז אנחנו צריכים להיות פה מאוד ערניים, גם עבור הבעלי זכויות, גם לשקף להם את מה קורה, גם לגבי דיווחים שוטפים מהיזם, ולכן דווקא הפרק הזמן הזה, שבעלי הזכויות לא שולטים בניהול של התהליך מול הוועדה, הוא הפרק הכי מורכב מבחינת עורכי דין שמייצגים את הבעלים, כי שם, כמו שאמרתי, תמיד יש סימני שאלה, ושם גם בדרך כלל נוצר משבר אמון מאוד גדול. אולי הוא לא מקדם מספיק, אולי הוא מקדם בניגוד למה שהובטח לנו, הוא לא עושה מספיק, הוא מנסה לתכנן את הפרויקט כך שיטיב עם הזכויות שלו, ושם אנחנו, אני חושבת שזה אחד מהשלבים בפרויקט הכי רגישים שיש מבחינת ייצוג של בעלי זכויות.
כן, אבל שם כבר הפרויקט בדרך כלל לא מפסיק.
אבל לא, מה זה הוא לא מפסיק? אתה צריך לזכור שמספיק ש... התהליך עצמו עם התנגדויות והררים, הוא נמשך לאורך זמן, מבחינת אותו בעל דירה, שהוא היה באיזשהו עשייה מאוד מרכזית. מתי
שהוא אחות נקרא?
לא, אני אומר, היה בעשייה מאוד מאוד מרכזית, והוא הרגיש שהוא, הנה חתמתי על ההסכם, ומחר בבוקר אני אקבל את הדירה, ופתאום זה נמשך לו 8 ו-10 שנים, ואז מתחיל התסכול, והתסכול הוא נגד כל מה שנקרא השחקנים במגרש, נגד הרשות המקומית, ונגד היזם, ונגד עורכי הדין, ונגד השמאי, והמפקח, ובעצם הטענות שלו מופנות לכל העולם ואשתו, והתפקיד שלנו, כמו שאפרת אמרה, היא לתת לו לאורך כל הדרך איפה זה נמצא, ומה שקורה.
גיא, ברמה הפרקטית, איזה משקל יש לבעלי הזכויות בביתי התכנון? עד כמה לצרכים ולרצונות שלהם יש ביטוי מעשי?
ההסכם קובע את המסגרות שבהם הם צריכים לאשר את התהליך של הטאבה שמוגשת לעיונם, לחתום עליה, או הבקשה ליתר בנייה. התנהלות מול הרשות המקומית, הם לא נמצאים בה, כי אי אפשר לנהל אירוע ככה. כי כך פרויקט של 100 בעלי דירות, יש לך 1,001 דעות, תתחיל להכניס את זה לאירוע, אתה לא תסיים את הפרויקט גם בעוד 200 שנה.
כן.
אז היזם הוא זה שמנהל את האירוע, הוא זה שמתנהל מול הרשות, הוא זה שמכין את התוכניות ואת כל הדברים. בסוף, הדיירים צריכים לחתום עליו, הוא צריך להציג אותם, שהוראות ההסכם קובעות, מהם המסגרות שבו הדיירים יכולים להגיד, אנחנו לא מסכימים לתוכנית.
אוקיי.
זאת אומרת, אבל עדיין חשוב להבין, זה לא דומה למקרה שבו הם הולכים וקונים דירה מקבלן. אנחנו עדיין מסתכלים אליהם, הם בעלי הקרקע, והם שותפים, וההסכם קובע גם בהוראות ההסכם, שהם שותפים לתהליך ומנגנוני בקרה, ויש להם גם מפקח שבוחן את הדברים ושזה תואם. ואנחנו, התפקיד שלנו כעורכי דין, גם לראות שהתמעיל דירות מתאים, והכניסות יציאות, והתוכנית בינוי מתאימה להם על העקרונות שהובטחו להם. ואם יש סטיות, אז לדעת גם לדברר להם את אותם סטיות, כי לא תמיד העקרונות שקובעים בהסכם מתיישבים ממה שהוועדה רוצה. ופה אנחנו, זה התפקיד שלנו.
תמיד חושבים שעובדים עליהם, זה מאוד חשדנים בתן.
תמיד חושבים, לכן אנחנו, אחד מהתפקידים שלנו זה גם לראות מה זה גחמה של היזם ומה זה דרישה של הוועדה. לעשות את ההפרדה הזאת ולדעת איפה אנחנו צריכים להתגמש ואיפה יש קשיחות מבחינת התנאים החיצוניים.
אני רוצה להגיד משהו שצריך להבין ש... יש להם את המקום לראות את התוכניות ולהעיר את ההערות, אז היה לנו איזשהו מקרה, שבבקשה ליתר בנייה, האדריכל פשוט שם את החדר האשפה בתוך הלובי, ללא דלת, ללא כלום, זאת אומרת, אתה נכנס ללובי, צד ימין יש לך את החדר האשפה, בתוך הלובי שלך, בניין מפואר, בניין הכל, פשוט עשה טעות. אז כמובן שהדיירים, העירו את ההערות וזה תוקן, זה לא שהם מנותקים לחלוטין.
גיא, אנחנו גם נשים את זה על השולחן. בסופו של דבר, הבעלי דירות, אם הם לא שבעי רצון מהתוכנית, בדברים שהם מהותיים, לא בדקויות, אז יש בעיה, כי בסוף הם בעלי הקרקע. בסוף אנחנו צריכים את השיתוף פעולה של כולם בתהליך, ולכן, גם אם בהוראות ההסכם יש איזשהו סעיף שהיזם עומד בו, אבל ברמת התכנון, הרי אנחנו לא מתייחסים בהוראות ההסכם לכל היבטי התכנון. ברמת התכנון יש חוסר שביעות רצון מבחינת הבעלים, יש פה בסוף צורך למצוא פתרון אמיתי לכולם. אז יושבים ומדברים, ויש לנו לא מעט פרויקטים כאלה שהיו בעיות בתכנון, גם עם מיקומים של מסחר, כי היום רוב המתחמי פינוי-בינוי הם משולבי מסחר, ואת חלקם משרדים, לכן דווקא פה לבעלי דירות יש הרבה יותר טענות והערות ודגשים, ואנחנו, כן, המטרה בסוף זה לשבת ביחד. הם לא מנהלים אמנם את התהליך, אבל הם בהחלט שותפים לו.
אפרת, בואי נדבר על לוחות הזמנים. במרבית הפרויקטים בהתחדשות עירונית, בטח כשמדובר בפרויקטים של פינוי-בינוי, הליכי התכנון והרישוי לוקחים זמן רב יותר מהבנייה בפועל. מה הגורמים המרכזיים לעיכובים? איפה נמצאים החסמים העיקריים?
זה הסוגיות הכי כואבות במתחמי פינוי-בינוי, זו סוגיה הכי כואבת, ויש אין ספור סיבות לעיכובים. זה, אם זה בתוך הרשות המקומית, בתוך הוועדה המקומית, יש גורמים שהתחלפו, יש מהנדס עיר אחד שהאג'נדה שלו הסביבתית היא א', ואחר שהתחלף רוצה ב', יש ראשי ערים, יש גם פוליטיקה פנימית לפעמים, יש מחסור גדול מאוד בכוח אדם ברשויות, אז למרות שיש היום שינויים בחקיקה וניסיונות באמת לקצר את כל מה שקשור להליכי הרישוי, בסופו של יום זה נבחן בחדרי חדרים בתוך כמה כוח אדם יש לוועדה, כמה היא רוצה לקדם, כמה היא ערוכה מבחינת תשתיות, איך היא רוצה לראות את המתחם וכמה זה תואם למה שסיכמו איתו יחד עם הבעלים מבחינת המסת משרדים, מסחר, והשלכה על הארנונה של הוועדה. כלומר, בסופו של דבר יש פה אין ספור סיבות שעשויות לגרום לוועדה לעכב את התהליך ב...
החוסר בכוח אדם זה אחד הנושאים הכאובים שם, כאילו, בוועדות התכנון? זה משהו שמעכב?
זה חלק מהדברים.
חלק משמעותי.
חלק, כן, כי צריכים לדעת...
עומסים.
כי הם לא יכולים, הם מקבלים לצורך העניין 20 מתחמים לתכנון, ואנשים לא יכולים לטפל בכל הדברים האלה, אז הרבה יותר קל להם לעשות מה שנקרא ריג'קט על תוכנית אחת, לשלוח אותך לעשות את התיקונים ולחזור.
דבר איתנו אחרי החגים, מה שנקרא.
אנחנו רואים, גיא, אבל גם אנחנו רואים אצלנו במשרד, העדפת מתחמים באותה רשות מקומית, אתה רואה מתחמים שהם מועדפים ומתחמים שפחות.
למה זה קורה, אגב?
כי העירייה גם רואה מי יש לה ערך מוסף, מי נותן לה יותר.
אני מקווה שזאת הסיבה.
מי יותר נכון עבורה לקדם. לפני בחירות אתה רואה גם את השיקולים משתנים, כלומר, שבו...
אבל אתה צריך, אפרת גם אמרה, הליך תכנון הוא הליך ארוך, וכל 5 שנים מדינת ישראל יש בחירות לרשות מקומית. ומספיק שראש עיר מתחלף, ואתה מוצא את עצמך באירוע אחר. אתה יכול למצוא את עצמך בפרויקט שאתה הגעת כבר עם המלצה של הוועדה המקומית למחוזית, התחלף ראש עיר, ובדיון הראשון שאותו ראש עיר שנכנס, הוא יגיד, זה לא מה שאני רוצה.
וואו.
והוא זורק אותך אחורה, מה שנקרא, כי היא צריך לעשות תכנון חדש, כי הוא החליט שבכלל הוא רוצה להרחיב את המתחם, ואז מסתכנים את הוספת מתחם נוסף, שגם לוקח זמן, מגיעים לשלב הבא, ואז יתחלף עוד ראש עיר. וכל אחד בא עם האג'נדה שלו, ועם התפיסת עולם שלו, ואחד הוא רוצה לקדם התחדשות, השני לא רוצה לקדם התחדשות, אחד רוצה פרויקטים של בניינים, ואחד רוצה פרויקטים של מתחמים.
אבל כולם רוצים משרדים.
הם כולם רוצים את המשרדים מבחינת ארנונה. זה, בוא נשים את את האירוע על השולחן.
רוצים כסף, הקופה.
כן, אבל צריך גם לזכור בסוף שהכמות משרדים שאתה מייצר, בסוף זה יהיה מקומות רפאים. אתה יודע, צריכים הלימה בין ההיצע לביקוש. אז עכשיו אולי יש קצת ביקוש לעניין הזה של מסחר ומשרדים, אבל גם זה מתחיל להצטמצם. בני ברק לצורך העניין עכשיו בסגסוג עם כל המשרדים, ומצליחה באמת למלא מקומות, אבל עדיין יש לך בניינים שלמים, שהם לא...
אגב, זה אחד הרעיון,
להפוך משרדים למגורים, יש רעיון כזה שעלה בעבר.
יש כבר, יש גם, כן, יש גם תקנות בעניין, אבל אחד התפקידים המרכזיים באמת של יזמים שמקדמים, וגם אדריכלים שמקדמים התחדשות עירונית, זה א', גם כל הנושא של השימושים, להתאים את השימושים גם לבעלים, וגם לסביבה, וגם אם צריך הרבה פעמים, כן, אנחנו לפעמים גם עוברים את הוועדה המקומית, גם מגיעים גם למחוזית. אם אנחנו רואים שיש פה צורך, אז זה בהחלט תפקיד מרכזי.
זהו, אגב, הזכרת שימושים, עירוב שימושים, זה משהו שקיים בהריסה ובנייה היום?
זה חלק אינרנטי מתחמי פינוי-בינוי, זה כל המתחמים היום, המטרה היא פה לייצר קהילות, לייצר מתחמי מגורים שהאנשים לא צריכים להזיז את הרכב שלהם, שיש להם למטה משרד, בית קפה, סופר. בעבר אני חייבת להגיד שזה היה אחד מהקשיים שלנו להחתים בעלים, היום כבר כולם מבינים שזה שם המשחק, ומי שמקובע מה היו השימושים בסופו של דבר זה הוועדה, אנחנו יכולים טיפה לשנות אותם, טיפה לצמצם אותם, אבל בסוף הוועדה קובעת מה היו השימושים, ואנחנו נראה פה המון קהילות חדשות, מתחמים חדשים.
כן. זה במתחמים, ובתחום של ה... תמה, אני מדבר על הבניינית.
התחדשות בניינית.
התחדשות בניינית, אז יש את מתווה שקד, שדיבר על אחת...
שכמעט לא קיים.
שכמעט ולא קיים, זה נכון.
כי שם... בהתאבות.
כי שם... נראה לי שאלת שקט, תחזור עוד קדנציה.
הרשויות בעצמם עכשיו מקדמות את זה, כי הם עדיין לומדות את זה, אבל גם שם, זה התחלת להגיד את זה.
כן, אבל שם בגדול, יש שם את העירוב שימושים, אבל...
בתוך הבניין.
בתוך הבניין, אבל הרבה רשויות ירצו לנצל את המקומות האלה, שנקרא בשביל דברים של העירייה. אוקיי? כדי לקראת מה שנקרא שטחים לעירייה. אבל כן, צריך להבין שזה חלק מהדברים. והעיריות מסתכלות, וזה הנקודה, וזה עוד פעם, הצלנו את זה שחור ולבן. העיריות מראות בארנונה למגורים כחיסרון לכיס שלהם, וארנונה למסחר ומשרדים כיתרון, אז הן מנתבות לשם, וללא הסתכלות מה יקרה בסוף, אם לא יהיה צורך, ומה יקרה עם המקומות האלה. זה אחת הבעיות, חלק מבעיות במדינת ישראל.
טוב, אפרת, לא כל הדברים הרי תלויים ביזם בסוף, והפרויקט יכול להתעכב, יש בעיות מול הרשות המקומית, מה עושים בשלב הזה? כאילו זה נעצר שם, איך ממשיכים?
קודם כל, אני חושבת שאין לנו פרויקט שאין לו איזה שהם אירועים, תקלות בשלב התכנון והרישוי. אני לא חושבת שיש חיה כזאת בתחום של התחדשות עירונית, זאת אומרת, בודדים הפרויקטים שעוברים באיזשהו מסלול ירוק בתחום הזה. ומה עושים? בתהליכים האלה אנחנו צריכים כל הזמן לשקף לבעלים, גם אם דברים לא קורים, למה הם לא קורים, גם אם לא חלה שום תזוזה, לשקף להם את הנתונים ולתת להם את המידע כל הזמן. כי ככל שהתהליך נמשך יותר זמן, ככה מתערער האמון, ככה הם מרגישים בחוסר שליטה, בחוסר ביטחון. ואם אנחנו מדבררים להם, תקשיבו, זה הוגש, עוד אין החלטה, מחכים לוועדה, מחכים... אז הם יודעים שלפחות משהו קורה. אנחנו חייבים כל הזמן להיות
בגלל. כמה מיילים ומכתבים יוצאים?
עשרות מיילים, עשרות הודעות, עשרות פניות גם לבקשות לעדכון סטטוס, ואם צריך אנחנו פונים גם לרשות לוועדות עצמם. עכשיו יש פעמים, ואנחנו, יש לנו פה מתחם גדול, שעם כל הרצון הטוב היזם מגיע למבוי סתום שם, רשות מקומית שלא נאמר כרגע את שמה, כלכלית, שלא מוכנה לתת שם את היקף הזכויות הנדרש כדי שהפרויקט יהיה כלכלי. הפעלנו את הנציגות, אז הנציגות הוציאה מכתבים, הנציגות גם אפילו ארגנה איזושהי מפגן קטן מול משרדי העירייה.
ואז זה לוקח 12 שנה.
ואז זה לוקח יותר, אבל צריך להבין, לא תמיד הכל זה באשמת היזם. יש דבר אירועים שכן ויש אירועים שלא, ואנחנו גם כעורכי דין צריכים להבין איפה כן ואיפה לא. אם היה פה יזם אחר היינו מתקדמים, ושם... לחזור לנציגות עם תובנות שלנו.
אנחנו מתחילים גם לשתול את הזרעים לעניין של הזמן, ביום שהדיירים מגיעים להסבר המשפטי, עוד לפני שנחתם ההסכם.
כן.
יש לנו שקף במשרד, שפשוט פורס את התהליכים מבחינת מועדים. אנחנו תמיד אומרים לדיירים, אנחנו שמים לכם מראה מול הפנים. המראה לא משקר, כשאתה מסתכל על המראה אתה לא משקר. אנחנו לא באים להגיד לכם עוד 3 שנים יותר. לא, אנחנו אומרים לכם את האמת. זה הזמן המשוער שיקח פה להוציא את היתר. יכול להיות שהתהליך יהיה יותר קצר, אבל זה המצב. וברגע שמהשלב הראשון, שיש הסבר משפטי, מגיעים לך 60, 40, 30, לא משנה כמה בעלי דירות, והם רואים את השקף הזה, ואנחנו גם נעצרים עליו, אנחנו בכוונה שמים אותו על הלוח. אתה יודע, סתם מתחיל את הדבר הזה בשלב הראשון, ואז כמו שאפרת אמרה, אנחנו מוציאים עשרות מיילים ומכתבים ועדכונים, צריך להבין, אתה נכנס פה לאירוע, וזה הדיירים צריכים להבין, יש את האירוע החגיגי, שהם חותמים על ההסכם, זה מאוד מרגש, מאוד כיפי, ואתה חושב שאתה מחר בבוקר תקבל את הדירה. אבל בדרך כלל שקונה דירה מיזם, או מקבלן, אז אתה יודע שזה בבנייה, או ביתר בנייה, ואתה יודע פחות או יותר את המועדים, 2-3. פה, שחתמת על ההסכם, יכול להיות שרק עוד שנה יגיע לרוב הדרוש, ורק אחרי זה יתחיל מה שנקרא מירוץ הזמנים, להתחיל את התכנון. והתכנון הזה הוא יכול לקחת לך גם 10 שנים, אז אתה...
תמיד יש את הסיפור הזה על השכן המבוגר שאומר, אני לא חותם. שואלים אותו למה, הוא אומר, אני כבר לא יהיה איתכם עד שזה יקרה. לצערנו בישראל זה נכון, דיברנו על זה כבר, זה גם מאוד כואב הסיפור
הזה. כל הזמן שומעים את זה.
כן, טוב, אנחנו קוראים כל הזמן מדורי הכלכלה והנדלן על הצעת תאריכי הרישוי. איך זה קורה בפועל? כמה אנחנו מרגישים את זה בשנים האחרונות? כי לדעתי זה דווקא הולך אחורה, לא קדימה.
יש רצון מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו עדיין לא רואים את זה בפרקטיקה, אנחנו עדיין לא רואים את הלוחות זמנים.
הסיפור מורשה להיתר עוזר גם בהתחדשות עירונית משמעותית? יעזור בהתחדשות עירונית משמעותית?
הלוואי שכן, זאת המטרה של כולם, אבל זה עדיין, בוא נגיד ככה, זה זרזיף קטן, שצריך פה לפרוץ פה סכר ענק.
קודם כל יש את ההיבטים של ההכשרה של הדבר הזה, שזה עדיין לא הוטמע בתוך כל הרשויות. אין לנו עדיין מספיק כוח אדם שהוא מוסמך לנהל את הדבר הזה.
וגם יש רשויות שממש לא מסכימות לעשות את הדברים האלה. יש רשויות שאומרות בצורה מאוד מאוד ברורה, זה לא בבית ספרנו.
טוב, אני רוצה לשמוע מכם סיפור מהשטח, משהו שהיה קצת מורכב בתהליך הזה, על איזשהו סיפור מה...
יש המון סיפורים, אני אומר את זה באמת לא, שאנחנו חווים אותם יום-יום, היה לנו פרויקט בלוינקוב בעיר, הבקשה להיתר אושרה, ואחרי שאושרה הבקשה להיתר, חודש אחרי זה העירייה החליטה שהיא מקדמת טאב על המתחם, ומכניסה את הבניין גם לתוך אותו סיף 77-78, שזה בעצם אי אפשר לקדם את התוכנית, ומצאנו את עצמנו שכולם בעצם רוצים להוריד את הפרויקט הזה מהפרק, הגשנו פנייה לוועדה המחוזית להחריג את הבניין, החריגו את הבניין, והעירייה אמרה הכל טוב ויפה, אבל המניין שזה הוחרג, הוא נכנס בתוך השנתיים להוציא את ההיתר, יש לכם עוד חודש וחצי, אם לא תעמדו בחודש וחצי אין לכם היתר, אני יכול להגיד לך, סיכום הסיפור שהבניין הסתיימה הבנייה, מצאנו את עצמנו, אפרת ואני, באמת, בהתרוצצויות, בכל המקומות, כדי לאשר את התוכניות, כדי שאתה יודע, לסייע לאדריכל מול העירייה, כדי לקדם את הדברים, אבל הבניין הסתיים, זה ככה, אתה יודע, משהו של פרויקט, שכבר ראו את הפרויקט מתקיים, בוטל, חזר, בוטל, זה חלק מהתהליכים, יש לנו לא מעט.
מצאת את עצמך, מגיע פעם לאיזה ועדה, או לישיבת מועצה לגבי אישורים ועניינים,
וצועק
די עם הפוליטיקה הזאת, עזבו אותה, אשרו לי את הפרויקט.
קודם כל, אנחנו בהרבה פרויקטים, אנחנו מעורבים, גם במקומות שאנחנו לא אמורים להיות מעורבים, כי אנחנו מבינים שבסוף, בסוף באמת, מי שמנהל את כל המקלה הזאת, זה עורכי דין. ואם אנחנו לא נחבר פה את כל החלקים האלה של הפאזל, לא יהיה פרויקט, אנחנו נמצאים מלא בוועדה כשצריך, בפגישות בעירייה שצריך, עם צוותי תכנון שצריך, אנחנו מעלים אותנו הרבה פעמים כדי לדברר את המסרים של הבעלים, כי לפעמים, אתה יודע, הוועדה המקומית יושבת, והיא מתכננת, היא לא אכפת למה היזם קבע עם הבעלים, כן קבע, לא קבע, תמיד דירות כזה, תוכנית בינוי כזאת, ויש איזשהו נתק, בין בסוף זה קרקע פרטית שבונים עליה, ויש התחייבויות לבעלים, יש כאלה שהן מהותיות יותר וצריך לעמוד בהן, וכאלה שאפשר להתגמש, אבל התפקיד שלנו זה גם כן לבוא, לדברר את מה שלא יהיה פרויקט בלעדיו.
כי אפשר לתכנן לכל בסדר, אבל בסוף כמו שאפרת אמרה, אם זה לא עומד לפחות בהלימה אחת עם בעלי הקרקע, אז יהיה תוכנית על הנייר, שקיבלה תוקף, אבל לא יכולה, בלתי ניתנת
לי מימוש. לצערנו זה קרה כבר לא מעט פעמים בעבר. נקווה שהעניין, הליכי רישוי התקצרו, זה התקווה הגדולה של כולם. לקראת סיום, מנגנו בקודש, שאלה קצרה, תשובה קצרה. מוכנים? בואו נתחיל. טיפ אחד שלכם לבעלי הזכויות בשלב התכנון והרישוי.
סבלנות, 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 עקביות וסבלנות, אבל בעיקר סבלנות לתהליך הזה, תהליך ארוך, לא תמיד צריך לשבור בו את הכלים, הטיפה ארוך מה שיוצא לי, אבל זה מאוד חשוב להגיד את זה, הרבה פעמים בעלי זכויות מבקשים פשוט לשבור את הכלים, לפרק את ההסכם, לא הגיוני, צריך לתת לעורכי דין להבין אם העיכוב זה היזם, או אם העיכוב זה הוועדה, לראות מה מקור העיכוב, ולהבין אם הפתרון זה באמת בלפרק את החבילה הזאת.
גיא?
אוויר. צריכים לדעת שצריכים לקחת פה אוויר, ונכון שחתמתם על הסכם ויש כבר את החלום כבר מתקרב, אבל צריך הרבה אוויר.
מה השאלה ששואלים אתכם הכי הרבה בשלב הזה?
עד מתי, 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 מתי,
מתי נקבל את הדירה?
מתי ולמה, למה כל כך הרבה זמן?
למה אני חושב שזה אחת, למה?
האם להוסיף את הדירה לירושה?
ומה אתם עושים כדי לקדם? ולמה אתם לא יושבים בעירייה?
נכון, למה?
ולמה ולמה?
וואו, טוב. שאלתי אתכם קודם על פוליטיקה, אבל באמת באחוזים, מה שנקרא, או במספרים. כמה באמת הפוליטיקה היא חלק מרכזי בתוך הסיפור הזה?
מרכזי מאוד. אחוזים? 70?
וואו.
אני חושב ש...
60? אני מגזימה?
לא, אני חושב שאת הולכת קצת את מהמיטה.
אבל המון.
לדעתי זה מגיע לקרוב ל-80, ואמרתי את זה קודם.
כן, אני...
מגיע ראש עיר עם אג'נדה א', והוא יודע שמישהו החליף היה עם אג'נדה ב', הוא מחליט לשנות את הכל המקרה, זה לא משנה איפה זה נמצא.
בסוף גם תסתכל ברשויות המקומיות, אתה רואה בדיוק איזה רשויות מקדמות ואיזה פחות מקדמות, וזה בסוף מגיע למעלה.
אני לא מבקש ממך לתת ציון, כי מחר אין לך איזה פרויקט.
אנחנו לא ניתן ציון ולא שמות, אבל בסוף אפשר לראות את זה במבחן התוצאה, בדיוק איזה רשות מקדמת, איפה מקדמים, איפה פחות, איפה מורכב, איפה לא.
אני עכשיו יכול להגיד עוד דבר, אנחנו באמת, וזה לא ב... שחצנות או התנסות, אנחנו מלווים פרויקטים כמעט בכל מקום בארץ. ובתור משרד שמלווה פרויקטים, אם זה בצפון, קריית ים, חיפה, מגדל העמק, סדרות, באמת, תקסים מקום דגל, יש פרויקט למשרד. אז אנחנו מכירים, אנחנו מבינים, ואנחנו רואים איפה יש פחות ואיפה יש יותר, ואנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקדם את התהליכים.
שצריך אגב לומר את זה, עורכי דין שלא מבינים שבתוך המשחק הזה גם יש כללים בכל רשות מקומית, צריך לדעת איך לשחק איתה, צריך לדעת מה האינטרסים שלה, מה מניע אותה, מה יביא אותה לקדם את התוכנית, מה ירתום אותה לעבוד ביחד עם אותו יזם, ומי שלא מבין את כללי המשחק האלה, גם מתקשה בלקדם תוכנית זה. אני מדברת פה על יזמים, על אדריכלים, וגם על עורכי דין. בסוף אנחנו צריכים לדעת איך לנטף ואיך להדריך את הבעלים שלנו, איפה okay. נכון ללחוץ ועל מי.
גם יש הרבה עורכי דין שמבחינתם כל ההליך שדיברנו עליו עכשיו, הוא משהו שמנותק מהם. אנחנו רואים את זה כעורכי דין של יזמים, שהם פשוט שמים את עצמם בצד.
הם לא בכלל, חלק.
כן? הם לא חלק מהתהליך, ואז אנחנו מתחילים לקבל את הלמה אלינו למשרד, שאם אנחנו מייצגים בעלי דירות, הלמה מגיע אלינו למשרד. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הלמה גם כאן וגם כאן.
ואתה שואל את עצמך הרבה פעמים, כאילו, עד כמה אני צריך להתערב, כי אם אני מתערב יותר מדי, אז גם באות יותר שאלות.
גם אם אני מייצג את היזם, אסור לי להתערב מול בעלי הדירות בדבר הזה. כשאני מייצג את בעלי הדירות, זה התפקיד שלי. הדיירים מחכים למישהו שיהיה יוביל וינחה אותם, וגם לפעמים ירגיע אותם קצת, וייתן להם להגיד, יגיד להם עוד פעם, אוויר.
טוב, עורכי דין אלה התחדשות עירונית, פסיכולוגים, קצת פוליטיקה גם נכנסת פה לפעמים, כן, גם 80%, הרבה, בואי, גיא, הפתעת אותי. אפרת וגיא, תודה רבה לכם, הצלחתם לפשט עבורנו כרגיל את התהליך הזה של התחדשות עירונית, דווקא השטח האפור הזה, קיבלתי פה הסבר יפה, גם אני למדתי משהו. אז עד כאן התחדשות ושות להפעם, נזכיר רק שכל הפרקים של הפודקאסט שלנו זמינים לכם באתר אייס. ניפגש בקרוב בפרק הבא. תודה.
תודה, איציק.
תודה רבה.